נדבר בעזרת השם קצת על העניין של ציציס ותחייה סמייסים. דיברנו על זה כבר בעבר, כמה פעמים בשיעורים על ציציס, אבל נלמד היום קצת יותר עומק בעניין הזה לעילוי נשמוסו של בריינלה בס רב נפתולי, שיש לה זכות גדולה מאוד בכל הלימוד הזה של העניין של ציציס. מצאנו בחז"ל שבזכות מצווה ציציס זוכים לתחייה סמייסים. הקד הקמח מעריך בזה, רבינו בחיה בקד הקמח, הוא כותב שהבגד הזה, כמו שאדם לובש את הטלית ומתכסה בה, זה כמו שהקדוש ברוך הוא מכסה את הבן אדם, כשהיו בגן עדן, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם, וגם בזה רמז שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות המתים ולהקימם בלבושיהם. הוא שכתוב, תתהפך כחומר חותם, ומפני שהמצווה הזאת תרמוז לתחיית גוף האדם, על כן תמצא שהיא כוללת את הגוף, ואז בא רבינו בחיה בן עושר ומסדר את הדברים שהציצית הן פתילות, דומה לשיער הראש, ויקחים לי בציצית ראשי, הנקבים שבטלית לתלות בהם את החוטים הם בדמיון העיניים, קשרים כנגד חושים שבאדם, הראייה, השמיעה, הדיבור, שמונה חוטים כנגד יום שמיני שאני מועל בו, וכולי, והוא אומר, זה גם קשור למה שחז"ל אומרים, שכל מי שאינו נימול אינו זוכה ליום הדין של תחיית סמייסים, כן, כל ענף וענף, ידיים, רגליים, מלא רמזים על גוף האדם, כי הזכות של מצווה ציציס זה הזכות של תחיית סמייסים. לכאורה, יסוד הדברים נמצא כבר בלושנה גימורה, בגמורה במנוחס, כשהגמורה אומרת את מי שזוכה להתעטף בציצית, זויכה ורויה פני שכינה. מה זה זוכה ורואה פני שכינה? אז יש כמה משמעויות לזוכה ורואה פני שכינה. יש זוכה ורואה פני שכינה גם בעולם הזה, במידה מסוימת. אבל בגדול, כשאנחנו מדברים על זויכה ורואה פני שכינה, נכון, קט חנפים, קט ליצנים, קט שקרנים, קט מספרי לשון הרע, שלא מקבלים פני שכינה, הכוונה, לא מקבלים פני שכינה לעולם הבא. והזכות הזאת של ציצי זה זויכה ורואה פני שכינה. דיברנו כבר בהרחבה בעבר על דברי הזוהר הקודש, מכנף האורץ, זמירו ישומנו, צביל הצדיק, שאדם עולה לשמיים אחרי 120 והוא מגיע ליום הדין. אם יש לו את הבגד של הציצית שמגן עליו ושומר עליו, אז זה שומר ששום בעלי דין רעים לא יכולים לשלוט עליו ולפגוע בו. אבל אם הוא לא מוקף בבגד של ציציס, אין לו את השמירה של הציצית, אז גם אם יש לו מצוות, זה לא שומר עליו. הרחבנו שם לבאר את דברי הזוהר. בכל אופן, זה בגד של שמירה. עכשיו, יש פה כמה חלקים בזוכה לראות פני שכינה, זוכה לתחיית המתים על ידי הבגד. גם ביום הדין, כשאדם מגיע בשמיים, אחרי 120, גם לתחיית סמייסים, גם לא אילום הבו, זוהי חברו לפני שכינה, וגם יש פה נקודה שזה שומר על האדם ומגן עליו גם בו אילום הזה, יש שמירה גדולה בציציס, ואולי מביא אותו לא אילום הבא. עוד פעם, זה אולי תלוי איך מבינים פשט בגימורה, כי הגמורה הרי אומרת, תני עומר רב נוסן, זה במנוחס ממדלת ומדלף, אין לך כל מצווה קלה שכתובה בתורה שאין מתן זכרה, בעולם הזה יש מתן זכר, ולעולם הבא אין יודע כמה. צאו למעל ממצווה ציציס. טוב, ואז הגמורה מביאה באמת את הסיפור שהיה מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצווה ציציס, ושמע שיש זוינה בקרחה הים שנוטלת 400 זהובים בסחרה, שיגר לה וקבל הזמן, הוא הגיע לשם ובאו הציציות וטפחו על פניו, נשמט וישב לו בקרקע ובאמת פרש, והוא זכה אחר כך באוילום הזה גם כן שהיא הביאה לו אחר כך את כל הנכסים שיש לה. ולאוילום הבא בעצם אין היא יודע כמו. אוילום הבא, הגמור מסיימת, זה מתן זכרו שהוא קיבל את כל הבגדים ואת כל הרכוש שהזוינו הזאת הביאה לו, כן? שלקחה, חילקה כל נחצי השליש המלכות, שליש לעניים ושליש נטלה בידה, חוץ מאותם הצעות, שזה היא לא מכרה, ובא לבית מדרשו של רב חייא, אמרה לו, רבי, צווה עליי ויעשו נגיורת, הוציאה כתב מידה, נתנה לו, אמר לה, לכי זכי במקחך, אותם הצעות שהציעה לו באיסור, הציעה לו בהתר, זה מתן זכרו בעולם הזה, בזכות מצווה ציציס. ולעולם הבא, אני יודע כמה. טוב, על העולם הבא אני יודע כמה, נשמע מדברי הבן יהוידע ואחרים שיש פה באמת מתוך הזכות הזאת שהוא ניצל לעולם הבא. זאת אומרת, יש הרי רועי זונות, יאבד הון, כן? הוא יכול לאבד אפילו על... על יוסף הצדיק, כי יעקב אבינו אומר לו, רצונך עם אחרי שמך מאבני החושן, אם הוא היה חוטא, רחמון הנצלן, הוא היה מאבד הכל, ואז פה, בכוח מצווה ציצית, זה הציל אותו ונתן לו שכר בעולם הזה, כסף שהוא קיבל אחר כך. וזה גם הציל אותו שהוא לא ייפול לעולם הבא, וזה לעולם הבא, איני יודע כמה, מה הזכייה הגדולה שיש בו. אז באמת יש פה שמירה, בכוח המצווה ציצית יש שמירה, שלא רק מונעת מהבן אדם, ליפול לעולם הבא, אלא מונעת ממנו בעולם הזה, כדי שלא יגיע לעולם הבא. זה שמירה על האדם כבר פה, כדי שהוא יזכה לתחיית המתים. יש דברים שמונעים מהאדם להגיע לתחיית המתים, עבירות מסוימות, והציצית היא שמירה על האדם שלא יגיע, לא ייפול בהבנות האלה. יש באלשיך, הוא כותב משהו מאוד מעניין, בפרשה שלח, הוא מדבר על הגמרא הזאת, על המעשה הזה שתפכו לו הציציות על פונה. הוא אומר, יש באמת, הסיפור הזה הוא צריך הבנה. אומר, על היותו זהיר במצוות ציצית, בא לעשות עבירה בסתר. הוא אומר, מה גם, בכל הכבוד ההוא המשסה את היצר הרע, שיקומו ציציות לפניו כארבעה עדים, הוא אומר, אין ספק, כי לא לכל אדם יקרה כה. אומר, לא לכל אחד זה קורה, כי אם לזהיר במצוות ציצית, ולהציץ ולזכור כל יום, תמיד, כל מצוות השם, זכירה לקבל לעשותם, כי אז מעלה עליו הכתוב, כאילו על ידי ארבע ציציותיו מקיים בכל יום תמיד כל מצוות השם, וזה באמת, אלשיך נכנס שם שזה מתנה נפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במצוות ציצית, כדי שאדם יזכה ויגיע באמת לתחיית המתים ולחיי העולם הבא, הוא צריך לקיים את כל התרי"ג מצוות. כל התרי"ג מצוות. הבעיה, אין אדם בעולם שיכול לקיים את כל התרי"ג מצוות. לפחות לא בגלגול אחד, נכון? או שהוא כהן, אז הוא לא יכול לקיים מצוות פדיון הבן, או פדיון פטר חמור, או פדיון בכורות, או מצוות, כן, יש לו בעיה. עכשיו, או שהוא לוי, או שהוא, אם הוא ישראל, אז הוא לא יכול לקיים את מצוות הכהונה, זריקת אדם, שחית, כן, אבל סמיכה, סמיכה, כן, קבולת אדם, זריקה, והקטורה, וכל מיני עבודות כאלה ששייכים רק בכהנים. אם הוא אישה, אם זה איש, אין אדם בעולם שיכול לקיים את כל התרי"ג מצוות. אומר אלשיך הקדוש, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, את מצוות ציצית. שכשאדם מקיים את מצוות ציצית, אז נחשב לו ועשיתם את כל מצוות השם, ועשיתם את כל מצוות השם אלוקיכם. נחשב לו כאילו מקיים בכל יום תמיד כל מצוות השם. ואז האדם מגיע שלם לתחיית המתים ולעולם הבא. רב חיים ויטל כותב את זה בהקדום, הוא כותב לעץ חיים. זאת אומרת, אני נמצא בהקדומס לעץ חיים. כתב את זה לשער הקדומס, מה שהוא כתב. בשמונה שערים. אבל הוא כותב שם שכל אדם שמגיע ורוצה להגיע למעלה רוחנית, לזכות לו אילום הבא, חייב לקיים את כל תרי"ג חלקי נפשו, נכון? יש לך רמ"ח איברים. אדם שלא קיים את כל הרמ"ח איברים של עצמו, הגמור במקס אומרת שרמ"ח מצוות עשה יום כנגד רמ"ח איברים. חסר לו ברמ"ח איברים שלו, אז הוא לא יכול להגיע בגוף שלם לעולם הבא. ולכן צריך בעצם איזשהו עיצה שאדם יוכל להגיע לעולם הבא. אז אור החיים הקדוש כותב שזה נעשה על ידי מחברת הכללות, פרשת פקודי. אז יש שכולם מתחברים יחד, אז כל אחד מזכה את כל המצוות שלו לאחרים, וכולם מזכים לכולם, וכך עם ישראל יחד מגיעים ממצוות. יש אופן של גלגולים, אדם שבמצווה אחת חסר לו גלגול, היה בעולם, חסר לו מצווה אחת, חוזר לעולם בגלגול, אומר רב חיים ויטל, ואז הוא מתקן את החלקים, אין כל אלה, יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, חוזר לעולם פעמיים ושלוש פעמים, עד שהוא משלים את כל התרי"ג מצוות. אלשיך הקדוש כותב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, הוא נתן לנו אפשרות, על ידי מצווה ציצית, האדם מקיים את הכל ומגיע לתחיית המתים. אז הנה, יש לנו פה, תוך כדי בסוגריים, עוד מהלך, איך הציצית מביאה את האדם לתחיית המתים, להיות זוכה ורואה פני שכינה, בגד של תחיית המתים, כי על ידי קיום מצווה ציצית, כמו שכותב אלשיך, שהוא מקיים את זה בשלמות, ואז נחשב לו שהוא כבר קיים את כל התרי"ג מצוות, ואז הוא ראוי להגיע לתחיית המתים, הוא ראוי להגיע אל העולם הבא. אומר, המלאכים האלה הם בעצם מלאכים שנוצרים מכוח התרי"ג מצוות שאדם מקיים כל יום, באחדות אחת, על ידי ארבעת הציציותיו, הם משפיעים לו קדושה, ועד שאותה קדושה שבאה לו בציציות, תעורר אותו. עד שהוא כאילו רואה לפניו, כמו ארבע ציציות עומדים לפניו ומונעים אותו מלעשות דבר רע, כי כוחות המצווה רוחניים הימה ודבקים בו, ובצד מה גם בציציותיו. זאת אומרת, בגלל שזה בא על ידי הציצית, זה דבק באדם ובציצית שלו, ולכן באו ארבע ציציותיו לאותו תלמיד, וטפחו על פניו. אומר, ואלשיך גם מוסיף, רק בשביל השלמת הפינה הזאת, אומר, הוא מוסיף ואומר שיש פה פלא עצום, שהוא חזר בו אחרי אותו לבדו אימה, אומר, ותראינה עיניו יותר מאשר סופר לו, ויעצור כוח לפרוש. אומר, זה דבר גדול, אומר, למה? רבנו יוחנן בן זכאי מדבר לתלמידים שלו בברכות, חפכת עמוד ב', ואומר להם, אדם עובר עבירה בסתר, ואינו אומר, שמה יראני המקום. אומר, זה הפלגת העניין, הוא אומר, יש עין רואה, עין רואה, אחר כך הלב חומד. אבל הלב חומד גם אחרי שהדבר נעלם מן העין, העין כבר לא רואה את זה, בכל זאת הלב חומד את זה. אומר, למה? כי אין יצר הרע שולט, אלא במה? שעיניו רואות, כמו שהגמור בסויטה אומרת, הוא ראה את זה, ועכשיו הוא חומד את זה בכל מצב. אומר, זה לא תימה, זה לא פלא, הרי חימוד הלב, כן? אחרי שיש עין, עובר, אבל פה אין עין. לא היה בכלל ראיית העין, הוא רק שמע על אותה זוינו בקרחי הים, הוא לא ראה אותה, והוא כבר התאווה, ואחר כך ראו עיניו תוספת על השמיעה, אומר, אז תגדל חשקת הלב עד מאוד, בראות הדבר נחמד למראה כמעשה ההוא, ואומר, ואז להתגבר, הוא הפלא ופלא, לעצור כוח לפרוש, זה באמת פלא פלאים. בדרך כלל זה עובד, העין רואה, הלב חומד, כלי מעשה גומרים. פה זה ההפך, הלב חמד עוד לפני שהעין ראתה. אומר, אז הכוח החימוד מתגבר אחר כך נורא והיום. ובכל זאת, הפלא ופלא, שהיה לו כוח לפרוש, אומר, וסיפרו חזל, רבותינו זיכרונם לברכה מספרים לנו, כי כל כך גדול הוא כוח הזעיר במצוות ציצית, כי גם לזה יעצור כוח. אפילו זה יכול לתת. כמעשה שהיה, שאחר שהלב חמד והלך, ותראינה עיניו כי אספה על השמועה, זה יותר טוב אפילו ממה שהוא שמע, ויכול לפרוש, הוא פלא, הוא פלא, הוא פלא גדול. טוב, הדבר הזה הוא באמת פלא פלאים, הכוח שיש, ההגנה הזאת שיש בציצית, וכמו שאנחנו מעמידים את הדברים פה, יש פה שני חלקים. יש פה חלק של שמירה בעולם הזה, ויש פה חלק לזכות לתחיית המתים. אני רוצה להתמקד בנקודה של למה באמת ציצית היא הבגד שמביא את האדם לתחיית המתים דווקא. בשביל זה אני אצטרך רק לגעת במה זה תחיית המתים. מה מיוחד בתחיית המתים? תחיית המתים זה פלא. זה חידוש גדול מאוד. מבואר ברמב״ם באיגרת שלו, באיגרת תחיית המתים, ששם היה נושא, היה תלמיד אחד של הרמב״ם שהסתובב ודיבר בשמו דברים, ואמר שם שהרמב״ם חושב שיהיה רק נשמות ולא יהיה תחיית המתים בגוף, לא שהגופים יחזרו. זה השקר, זה לא נכון, כי הרמב״ם אמנם לא מרחיב בזה, הוא כותב שיהיה תחיית המתים בגוף, ביד, כן, בהלכות. ואז הוא מתייחס בעיקר למה שיהיה בעולם הנשמות שאחר כך. ואותו תלמיד כאילו דייק מדברי הרמב״ם, שהכוונה שהרמב״ם לא חושב שיהיה תחיית המתים לעולם הבא ממש נשמות בגוף, ודיבר ככה בשמו, וכמובן הדברים לא נכונים, ודיברו על הרמב״ם דברים נוראים ואיומים. כמו מי שרוצה שיראה באיגרת הרמב״ם שם, הוא כותב את כל ההתרחשות, בהתחלה הרמב״ם החליט לא להגיב. אז מישהו מדבר שטויות, אז מה? כן? לא צריך להגיב. אנשים התחילו לדבר נגד הרמב״ם, שהוא כופר ואפיקורס והכל, והרמב״ם עדיין לא הגיב. ואז הגיע הרב שמואל, ראש הישיבה מבגדד, וכתב פשוט ספר שלם נגד הרמב״ם. לא הגיע אלינו הספר, אנחנו יודעים רק שזה קיים כי הרמב״ם מספר עליו, והוא ליקט וליקט וכתב ואיסורים ודברים על כל הדבר הנורא והיום הזה שהרמב״ם ככה סבר, כן, שאין תחיית המתים ושלא יחזרו להיות נשמות בגופים, ממש תקף את הרמב״ם קיצוני מאוד. ואז הרמב״ם החליט כן להתנצל, והוא כתב את האיגרת הזאת, ושם הוא אומר, מה פתאום, דעתי גם כן שיש תחיית המתים ויש עולם הבא, ובתחיית המתים זה נשמות בגוף, והוא מסביר ומפרט את דעתו בהרחבה. בוא נדבר על זה שנייה, לא ממש בלשון של הרמב״ם, אלא בשפה שלנו. מה שקורה כאן בעצם זה, מה היחס בכלל לגוף? דיברנו על זה פעם, שיעור על קברי צדיקים, יש שיעור שלם על זה, אז אני לא אעריך בזה עכשיו יותר מדי. היחס הבסיסי אל הגוף אמור להיות, כאילו, מה זה? זה בגד, זה כלי שמשתמשים בו, חולצה, חליפה, כן? משתמשים, נהנים, נגמר הזמן, נגמר השימוש, וופ, זורקים לפח, וזהו זה. אין סנטימנטים, לא שומרים את זה, לא שמים את זה במוזיאון. כן, מה קרה? די, נגמר. נגמר השימוש. יותר מזה, כמו, דיברנו על זה פעם, כמו כל אדם, לפני שהוא נולד הוא היה עובר, נכון? כולנו, כן, היה עובר. שבתור עובר, מאיפה עיקר היניקה שלו, יניקת החיים, היא השיליה. תדבר עם עובר, כן, אם ישייך. ותספר לו על זה שיום אחד יגזרו לו את השיליה, יזרקו אותה, לא יודע, מה עושים עם שיליה? נראה לי שמשהו, אפילו היו לו, לוקחים את זה היום לקוסמטיקה או דברים כאלה. כאילו, ייקחו לו את השיליה. מה פירוש? זה כל החיים שלי, אין לי מציאות אחת, אני לא יכול לחיות בלי זה. באמת שעובר אם יש בעיה בשליה, השם ישמור ויציל. זאת אומרת, זה כל החיים שלו. זה היה כל החיים שלנו, כן? בתור עוברים. איפה היום השליה? לי מושג, אתה יודע איפה השליה שלך? אין לך, מי יודע מה זה, מה? נכון שבתור עובר זה היה אולי החלק הכי מרכזי בחיים שלי, או מרכזי מאוד בחיים שלי. אבל זה היה בתור עובר. אני היום חי במציאות אחרת, כאדם, כמישהו שנולד. השליה לא תופסת מקום. האדם באמת זה הנשמה, זה לא הגוף. ולכן, כאן אני צריך חליפת חלל שאני אוכל להסתובב בה, ולא להינזק, אלא שיהיה אחיזה במציאות, אז יש לי גוף. אבל הגוף הזה יום אחד ימות, יהיה בקבר, ואני אמשיך להתקיים. אני יוריד את הגוף הזה, יזרוק את החליפה הזאת, ילבש חליפה אחרת. או שאני לא יצר חליפה בכלל, לא יודע, בסדר, ברעיון. אז בעיקרון הגוף אין לו מקום בכלל, הוא שום דבר, הוא כלום. הוא רק כלי, מרכבה, מכונית שנוסעים בה ממקום למקום. לא סנטימנטים יותר מדי, לא להיות רגשני מדי לגבי הרכב שלך. זה לא בריא. אז מה, אני יצאתי מהרכב, הנחתי אותו בצד, החלפתי רכב. או שעכשיו אני לא צריך רכב. זה אמור להיות היחס אל הגוף. יש חידוש נפלא שנקרא תחיית המתים. תחיית המתים, נשמות בגוף. בא ואומר לנו שלמרות שבעיקרון הגוף לא אמור להיות כלום, היות והגוף הוא זה שעשה פה והוא היה כלי לעבודה בעולם הזה, אחרי הפטירה של האדם, הנשמה עולה ומזדקחת לה בשמי מרומים, אם זה גיהנים, אם זה אחר כך גן עדן, מה שהיא צריכה. כדי להגיע להיות מזוכחת. הגוף נכנס לארץ, עובר שם תהליך שהוא צריך לעבור, ומזדקח. ואז אחרי הזיכוך של הגוף והנפש, הם חוזרים, מתאחדים יחד, ואז נשמות בגופים. גוף האדם, כמו שהוא, פיזי לגמרי, יבוא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו בגוף. היה יכול להיות, בצורה מאוד ברורה, גוף שזמני, השתמשו בו, זרוק הלאה, תמשיך. למה אתה מתעסק עם זה בכלל? אבל לא, החידוש הוא שאפילו הנשמות בגופים דווקא יגיעו אל התיקון. איפה יש לנו את החלק הזה במצוות? איזה מצווה מבטאת את הדבר הזה? שגוף חומרי, פשוט, נמוך, הוא זה שעל ידו מתגלה כבוד השם? מצווה ציצית. מצווה ציצית היא בבגד, דיברנו על זה כבר הרבה, כן? מצווה ציצית היא בבגד, שהבגד מגיע אחרי ש... האדם חטא, בהתחלה הוא לא היה צריך בגדים. אחר כך הוא חטא, והוא יש לו בושה, והוא צריך לא בושה, לבוש. הוא בגד, הוא צריך בגד, הוא צריך כסות שתחסה עליו, שתגן עליו מפני הפגעים שהאדם גרם לעצמו, על ידי הבחירות הלא נכונות שלו בלאכול מעץ הדעת, ולברוח לתחת הצל של עץ הדעת, והיום הוא חייב הגנה. אז הבגד הזה הוא בעצם במקום מאוד נמוך, הוא כולו גשמי, הוא כולו בטבע, הוא כולו דבר יצירה של האדם, שהאדם יצר והאדם עשה, כי הוא נפל. ובא בגד שנמצא במקום הכל כך מעשי, כל כך חיצוני, כן? בגד הוא כולו כל כך קל להתחפש, כל כך קל לשקר עם בגדים. אדם מתלבש בצורה שהוא לא באמת. הוא מכסה על הפנימיות שלו. דווקא בדבר המקום הכל כך רחוק הזה מהאמת, כל כך רחוק מהפנימיות, הוא כולו חיצוניות, שם יש מצווה. והבגד הופך להיות קדושה, זה כמו שכבר דיברנו על זה. הבגד, לא רק החוטים שבבגד. ובאמת, הרחבת הדברים, היה לנו הרבה, גם במאמר של הבעל התניא בליקוטי תורה, שמדבר על זה שהבגד הוא כנגד מצוות מעשיות, והחוטים, זה תכלת ולבן, כנגד יראה ואהבה. ומצווה ציצית, מצווה ציצית, היא בעצם בגד שהוא מסמל את העולם שנהיה מתוקן. העולם, הנעלם, איפה שהקדוש ברוך הוא כביכול לא נמצא, והעולם הזה מגיע אל התיקון. בסדר? זה הרעיון שיש לנו במצווה ציציס. אפשר להרחיב בזה, זה האמת המשכוך, כמו הרחבנו בזה הרבה, אני לא אעריך עכשיו... ברוך השם, זה שיעור מספר 80 בנושא ציציס, והרבה דברים נאמרו כבר בשיעורים הקודמים, אז מי שרוצה לברר פרט מסוים את הדברים האלה, ככנו משם. בכל אופן, אבל זה הרעיון של מצווה ציציס. מצווה ציציס זה ההפך, דבר שקורה בבגד של האדם, והוא סמל של התיקון של העולם על ידי האדם. זה בעצם אותו רעיון שאנחנו מוצאים גם בתחיית המתים, נכון? תחיית המתים זה גוף האדם, דווקא בחלק הנמוך של הגוף, למה יש תחיית המתים? כי האדם חטא. באיזה חטא? עץ הדעת. אותו חטא עץ הדעת שגרם לבגד של הציצית, אותו חטא גרם גם לתחיית המתים. זאת אומרת, מת, בגד, ציצית, תחיית המתים. בסדר? זה התיקון של הדברים. יש מקום נמוך, יש בגד, יש חיצוניות, יש מוות בעולם. ויש תיקון למוות, תחיית המתים. אני יכול להיכנס לזה עכשיו יותר מדי, אבל באישביצה יש פה הרחבה נפלאה בסדישורים, על העניין של מה זה בכלל תומת פרה. סדישורים על, זה נמצא בפורו, לא על התוירה, שם מדבר על במויאדים, והרחבה גדולה על העניין הזה. יש פה חידוש נפלא שאנחנו לא מסוגלים להבין, כי אנחנו מסתכלים על העולם ורואים בו מוות. ואנחנו לא מסוגלים להבין את החיים שנמצאים בעומק של הדבר הזה. אנחנו לא מבינים שהמוות הזה הוא שקר. יש חיים והם אמת. טוב, זה באמת נושא עמוק ואני חייב לשים אותו בצד, אנחנו לא יכולים להיכנס לנושא הזה עכשיו. אבל בכל אופן יש לנו פה הקבלה בין הציצית שמגיעה בנפילה של הבגד, מתוך הנפילה של האדם אל הבגד יש ציצית שהיא תיקון, וההפך, היא מביאה תיקון נפלא, חסדים גדולים מאוד, רחמים נפלאים ביותר. הגאון, לפני שהוא הסתלק מהעולם, ידוע שהוא תפס את הציצית ביד, ואפשר חיים מספר את זה, הרבה מספרים את זה, ונראה לי שזה מובא בשם הרדל בעלי יויס אליהו, תפס את הציצית ואמר, הוא התחיל לבכות, הוא אמר, פה בעולם יש כזאת מתנה שבכמה קופיקס, כן, בכמה גרושים קונים בגד כזה עם החוטים של הציצית וזוכים לשקולה כנגד כל המצוות, זוכים לכזה אור, אני לא זוכר אם לא זו היה המילים שלו, אבל בכל אופן זוכים לכזה מצווה גדולה, והנה לעולם הבא אין את זה. זאת אומרת, דווקא מתוך הירידה של האדם אל תוך המצב הזה של הבגד, יש פה גילוי נפלא של חסדי השם. חסד השם מתגלה על ידי הציצית בצורה נפלאה. האדם חטא, האדם נפל, עשה שטויות, הגיע למקום שהוא צריך הגנה, כסות, בגד, שישמור עליו מהשטויות שהוא עושה לעצמו. איך אומרים? בישלת? תאכל את מה שבישלת. הקדוש ברוך הוא נותן לו בחסדיו וברחמיו, שהנפילה הנוראה הזאת הופכת להיות מיתוק כל כך גדול. חסד השם, האדם מסתכל על הציצית, הוא רואה חסד השם, כמה קופיקס, חותם של טיט. והאדם זוכה להיות עבד השם, זוכה להיות בן לקדוש ברוך הוא. בן לקדוש ברוך הוא זוכה להיות. על ידי הבגד הזה של הציצית, על ידי הבגד הזה, על ידי המצווה הקטנה, הפשוטה הזאת כביכול, מצווה קלה, כמו שזה נקרא בגמור במנוחס, ממדלת, כן? מצווה קלה. המצווה קלה הזאת, טוב, יש בזה גם עומק ולפנים מעומק, זה דברים פשוטים, כי החוט של חסד שנרמז בציצית, זה אותו חוט של חסד, החוט של חסד מתגלה בעולם על ידי זה שאתה יכול לתפוס בציצית בכמה פוקופיקס ולקיים מצווה, ששקולה כנראה כבר מצוות, ובשורש מתגלה לך פה שאיפה שנפלת ומה שנפלת ואיפה שאתה נמצא, קדוש ברוך הוא נותן לך מתוך הריחוק הנוראי הזה את המיתוק הגדול ביותר ואת הקרבה הגדולה ביותר לקדוש ברוך הוא. הרעיון הזה נמצא בעצם ברעיון של תחיית המתים. שהגוף הזה, שכל כך התרחק, כל כך נפל, יגיע גם הוא מתוך הנפילה שלו, אחרי התחייה אל הקרבה לקדוש ברוך הוא באמת. זה בעצם, יש היום היורצה של המגלה עמוקויס, ביוד ג' באב, והמגלה עמוקויס יש לו בפרשת בו, יש לו קטע, הוא מדבר על העניין של תחיית המייסים, אז הוא כותב שם, ככלי יוצר תנפצם, כלי חרס אין להם תקנה, כלי זכוכית יש להם תקנה. אומר, וכן ישראל נדמו לזכוכית שהם דומיה דמראה. כן? הם דומיה דמראה. אם עם ישראל היו כמו כלי חרס, אז אין להם תקנה. אבל עם ישראל הם כמו כלי זכוכית, אומרת הגימור, ולכן הם יהיו קל וחומר שהם יגיעו לתחיית המייסים. אומר, ישראל נדמו לכלי זכוכית. אומר, איזה כלי זכוכית? מראה. ראי. שמראים בה כל מה שהאדם עושה, כן עושים למעלה. אם אדם פותח פיו בתפילה, כן פותחים לו למעלה. וכן מי שעוצם ידו, עוצמים לו מלמעלה. אומר שהיו מלכין זכר זקי, כבר חלקו יעקב ועשיו. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ויעקבהו עשיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ונתקע לראשון, ויצא הראשון אדמוני, ומחרף ומגדף בכל יום, ונתקע לשני בראשון, שישראל נפלו תחת ידו, ושיעבוד מלכויות, מעקב ישראל כל טוב שבעולם. טוב, פה הוא נכנס לעוד נקודה של המאבק בין יעקב לעשיו, והוא רמז את זה בגמרא בבבא קמא, של היו מהלכין זה אחר זה, ונתקע לראשון ונפל, ואז נתקע לשני ונפל. אני רוצה לחבר את הדברים לענייננו, מתוך דברי המגלה המוקויס, למה שהזכרנו את זה בשיעור בתשעה באב, את דברי רב מנדל שקלובר במים אדירים. רב מנדל שקלובר, תלמיד הגר"א במים אדירים, הוא כותב שיש, העולם הזה הוא בעצם שם אלוקים, נכון? הטבע בגימטריה אלוקים, א' ל' ה' י' ומ', בגימטריה 86, פ"ו, הטבע, ובעולם יש שני שמות אלוקים. הטבע, שהוא מתנהל בחסד, דברים טובים שקורים, והטבע כשהוא קורא גם דברים רעים בטבע. נכון? בטבע העולם יש שתי החלקים, הרמב"ם במוירה, אריכות, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש בצורה הטבעית של העולם, יש דברים טובים ודברים שהם לא טובים. הטבע, הטבע, זה שתי שמות אלוקים, בסדר? שם אלוקים של יותר מתגלה חסד, ושם אלוקים שיש יותר דברים רעים, אבל שתיהם הטבע. כמה זה פעמיים שם אלוקים, פעמיים הטבע, שזה שתי הצורות שיש, ביחד? קופה עם בית, 172. הגילוי של העולם, מה שמתגלה לנו בעולם, זה 172, קופה עם בית. קופה עם בית זה עקב, נכון? עקב. וידו אוחזת בעקב עשיו, ויעקבני זה פעמיים. עשיו, הוא מנסה לתפוס בעקב, הוא רואה את המציאות החומרית, שהיא קורית מול העיניים, ושם הוא תופס את העולם. זה העולם, זהו, זה המציאות, שום דבר אחר. יש פה הטבע, הטבע, זה מה שיש. יעקב, יש לו את העקב, הוא מוסיף על זה עוד יוד. מה זה יוד? היוד זה תמיד, זה כנגד החוכמו. עוז יושיר, כן? עלה בדעתו שישיר, זה ישיר על שם העתיד. זה, יוד זה חוכמה, גם בספירות זה ארבע אותיות, יוד כיבוב, כי יוד זה חוכמו. יוד זה חוכמו, ואז, כן, היי זה בינו וכו'. אז יש פה את הנקודה של יוד זה החוכמה. יוד זה כנגד החמש אותיות של שם אלוקים, פעמיים של שתי שמות אלוקים, זה רב מנדל שקלובר במים אדירים, אני לא ניכנס לזה יותר מדי, רק נקודה אחת. יעקב מתמודד עם עולם שנראה טבע, עולם שנראה חומרי, זה איך שהוא נראה במציאות, וממשיך לתוכו חוכמה, ממשיך לתוכו הסתכלות עמוקה יותר על העולם. יעקב הוא כנגד איזה מצווה? כנגד מצווה ציציס, דיברנו על זה שיעור ארוך, פרי צדיק על חנוכה, עוד י' א', שיש לך פה שלוש מצוות, בעל הבית יש לך מזוזה בימין, נר חנוכה בשמאל, בעל הבית בתלית מצויצת באמצע, ובארנו בהרחבה שזה הנקודה של רחמים, תפארס, עמידה של יעקב יובינו, שהוא מרומז בעניין הזה של בעל הבית בתלית, כוח הציציס מקושר ליעקב יובינו, כמו שהסברנו שם בהרחבה. רק טוב, אני לא רוצה להתפשט פה יותר מדי, אז בוא נתרכז, בוא נתמקד. אנחנו רואים שהבגד של תחיית המתים זה הבגד של הציצית, נכון? הבגד של תחיית המתים זה הבגד של הציצית. למה? אנחנו מנסים להסביר את זה עכשיו. היות והציצית זה בעצם המשכה של אור לתוך מציאות טבעית, לתוך מקום שאנחנו רואים טבע, יש עשיו, ופה אנחנו מכניסים מציאות של אור. איזה מציאות של אור? כמו שהמגלה המוקס קורא, אנחנו לא גוף מרוקן, כלי חרס, אנחנו כלי זכוכית, אנחנו שיקוף של מה שקורה למעלה. יש קשר מאוד חזק במה שקורה בשמיים למה שקורה פה בארץ. כשאדם מתפלל, פותח את הפלט שלה, גם נפתח משמיים. האדם מקשר, הוא יוד חוכמה, שמקשר שמיים וארץ, קשר וחיבור, הקשר של הציצית, קשר גימטריה 600, גימטריה ציצית, כן? הקשר של הציצית שמקשר שמיים וארץ, וכשאדם מקשר שמיים וארץ, אז העולם, כמה שהוא נמוך וכמה שהוא רחוק, הוא לא מנותק. הוא מחובר, והחיבור הזה הוא חיבור פנימי שמחבר שמיים וארץ ומקדש את העולם, והופך את העולם להיות משהו אחר לגמרי. יש משהו שהבסעין כותב, הוא אומר שיש עבודה גדולה של האדם בעולם, זה נמצא בבסעין פרשס קוירח, שאדם צריך לדעת, שלהאמין באמונה שלמה, שהכל תלוי ברצונו יתברך, ופועל כרצונו בכל העולמות, וגם כל הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, הכל, 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 כל מה שקורה, הכל ברצונו. ואדם צריך לחיות עם זה, כן? זה לחיות עם אהבת השם, עם יראת השם, זה היראה הגדולה הזאת. אומר, והעניין הזה של לחיות עם הנקודה הזאת, לחיות עם זה, זה הכוונה של מצווה ציצית. אומר, למה? כי יש, העולם הזה הוא ששת ימים, וביום השביעי. זאת בחינת שבע ימים. שבע ימי הבניין, והעולם הבא הוא בחינה של שמונה, עולם הבא בגימטריה ח', אומר הבא, ה' ב' א', ביחד שמונה, אומר זה כוונת מצווה ציצית שמונה חוטים, לרמז על הבחינה הזאת, זה מרמז מצווה תחלת שבציצית, את חלד דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, שבחינת חטא יבוא לבחינת ירא אלוהי, שזה מרומז בכיסא הכבוד, אדם שהוא בבחינה הזאת של חטא, למעלה מהטבע. זאת אומרת, התפקיד שלנו, הוא מעריך בזה הלאה שם, אבל אני לא ניכנס לזה עכשיו, הבחינה של מצווה ציצית זה 8 חוטים. יש 7, דיברנו על זה גם במאמרים של הרב הירש, יש 7 בעולם, מציאות קיימת, לתוך 7 הזה, להמשיך מציאות של 8, להמשיך את החוכמה, להמשיך הסתכלות אחרת על העולם. הדבר הזה קיים במצוות, בתחיית המתים. יש עולם שנפל, יש גופים, והגופים עצמם. מתוך המקום שהם כל כך רחוקים מהקדושה, גם הם קמים, גם הם חוזרים לתחייה. והגוף יקבל את השכר ויזכה, גם הוא, להתעדן על השם וליהנות מזיו שכינתו. הדבר הזה מרומז במצווה ציצית. יש פה עוד קטע ממש בסוגריים, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל אצל נשים הדברים עובדים קצת אחרת. האמת היא שצריך לדבר על זה, לדבר על זה יותר בהרחבה, על הנקודה של נשים בציצית, כי מבואר באריזל שנשים מקיימות מצווה ציצית בעצם. את האור של ציצית יש להם גם בלי הבגד של הציצית וההמשכה של החוטים של הציצית. יכול להיות שאפשר לומר את זה בצורה שאם אצל הגבר יש בגד אחד שהוא בגד של מצווה, נשים כל הבגדים שלהם הם בגדי מצווה. אם לאדם יש בקוטנות אור שלו מתהפך לקוטנות אור עם א' בבגד אחד שהוא קיבל, אצל אישה כשהיא מתנהגת כמו שצריך וזוכה לעשות את רצון השם בשלמות, כל הבגדים שלהם בגדי מצווה כמו הציצית. זה בעצם מה שקורה אצל אישה. אבל יש פה עוד נקודה. משחוכמה מדבר על זה, זה נמצא בפרשת ויחי. יש שם בסוף, על ברוכס דף י' חסם מדלת, אז הוא מביא שם שיש הרי נידון גדול תוספות בבא בסרה, בפרק הספינה, בעינדלת ומדלת. גם בתוספות רבי יהודה החסיד לברכות, י' חסם מדלת, הם כותבים שיש את הדין של לועג לרש, באמת. כן? הם קוברים אותו עם ציצית או לא. אז הגמרא אומרת שם, תוספות אומרים שזה הולך לפי המאן דאמר שמצוות אין בטלות לעתיד לבוא. לכן גבי כלאיים בתכריכים של מת, הסוגיה בנידה, סמך בייס, סמך אלף עמוד בייס. כן? שיש שם את הסוגיה של אמר רבי יהודה, כדאסיה, כמן, אומר רי שזה הולך לפי המאן דאמר שמצוות בטלות לעתיד לבוא. כן, כי הם יקומו לעתיד לבוא, ומה יהיה עם הבגדים? לא יהיה להם ציצית. מצוות בטלות לעתיד לבוא, אז לכן אפשר כלאיים בתחרים של מת. אז אומר המשחוכמו, וזה פלא. הלא יחזרו ללבושיהם על ידי נס ופלא. כן? הם יקומו לבושים נס ופלא, אם כן יכול להתאבות בגד עם ציצית. אם סומכים כבר לנס של תחיית המתים בלבוש, שיקבור אותם בלי ציצית, שכרגע הם לא מחויבים, לעומת שיטת רב חיים פלטיאל, כן, בתוספות על התורה, שאומר שכן מקיימים מצוות ציצית, אפילו אחרי הפטירה, למרות של המיסים חופשי, חידוש גדול, דיברנו על זה בשיעור הקודם, שדיברנו על תחיית המתים, אבל הוא אומר שיהיה בגד עם ציצית. אומר המשך חוכמו, הסבר הדבר, שתולים את לבישת המתים בתכריכים של כלאיים, או ציצית, בשאלה של מצוות בטלות לעתיד לבוא, אומר על דרך מושכל, נראה. אומר, אם המצוות הוא טוב החלטי, זאת אומרת, זה טוב, המצוות צריך לקיים. אז מה זה משנה אם יש יצר הרע שמסית או אין? אף אם אין יצר הרע מסית וכולו, אז מה שאינו מקיים המת מצווה, כמו מי שאין לו לולב, במה הוא יקיים את המצווה? אין לו את הגוף. הוא לא יכול לקיים מצוות מעשיות שצריכים גוף לחול עליו. אז באמת היה לועג לרש. אבל אם תאמר שלעתיד כשאין יצר הרע, ואת הצפוני הרחיק מעליכם כבר לא יהיה יותר יצר הרע, אז המצוות בטלות. אז רגע, אם ככה, אז למה יש היום מצוות? להסיר רוע, האוכר, החומר, האוכר, המסית האכזרי. זה רק בשביל להתמודד נגד היצר הרע. אם ככה, מתים שאין להם יצר הרע, כן? אם אין להם יצר הרע, אז כבר לא צריכים את המצוות. אז כמו מי שלא צמא. אז הוא לא צריך את המים בשביל להסיר את הצמאון. אז לא שייך בזה, לועג לרש. אין פה מקום של לועג לרש. זאת אומרת, מה שבעצם מתגלה פה בעניין הזה של הנידון אם קוברים מת עם ציצית או לא, מתגלה שבעצם היחס למצוות האלה, למצווה של ציצית, האם המצווה של ציצית באה רק ככלי להגן על האדם מפני נפילות, ואז אם אלה אם הוא מת אז הוא לא צריך את זה, הוא לא צריך את התזכורת של הציצית, או שלא, יש בזה מעלה בפני עצמה שקיימת כטוב החלטי, כן? בלי קשר להאם יש הסתה של היצר הרע או לא. ברגע שאנחנו לומדים את הסוגיה בדרך הזאת, כמו שהמשך חוכמה אומר, אז די ברור גם כן למה נשים פטורות מציצית. הם לא צריכים את השמירה וההגנה הזאת שתגן עליהם מפני הדבר הזה. כי הם יכולים להגיע לזה גם בלי זה. נושים שאננויס, וכמו שהמהר"ל מדבר על זה בהרחבה, שהן קרובות יותר להגיע אל הקדושה, קרובות יותר להגיע אל המנוחה בעבודת השם, הם לא צריכים את השמירה הכל כך חזקה. יש מהלך של רב חיים ברב אברום, הכהן, הוא תלמיד רב חיים ויטל, הוא חיבר ספר מקור חיים. מקור חיים זה פירוש על השולחן ערוך, ופירוש יותר על פי הבנת עומק הדברים, על פי קבולה. הוא היה גם פוסק, גם רב, גם ראש בייס דין בארם צובה, הוא גדל בדמשק, ושם הוא היה תלמיד של רב חיים ויטל, הוא היה אצלם בבית תקופה כשהוא נסע לדמשק, שם הוא קיבל ממנו, ובאמת הרבה מגדולי ישראל היו תלמידיו, הוא היה רב פוסק וגם מקובל גדול. ובספר שלו מקור חיים הוא כותב פירושים על דרך הקבולה להלוחז בשולחן ערוך. הוא מסביר את כל הסוגיה הזאת של ציצית כבגד של תחיית המתים, להבין לפי זה את הסוגיה של גרדומים. אז אני לא יודע כמה נוכל להיכנס, כי הוא מסביר לא רק את הסוגיה של גרדומים, הוא מסביר לפי זה את הסוגיה של ארבע כנפות בציצית. למה ארבע כנפות דווקא? הוא מסביר לפי זה את הסוגיה של ציצית בשבת. באמת הרבה, יש לה הרבה רעיונות מעניינים לפי העניין הזה. אבל יסוד הדברים, הוא אומר, הטלית של האדם זה הבגד שמרומם את הבן אדם ומביא אותו לתחיית המתים. עכשיו, הצורה של טלית, כמו שהיא כתובה, זה בגד של ארבע כנפות. זה הצורה של הבגד, בגד של ארבע כנפות. אומר, כשאנחנו מדברים על להגיע לתחיית המתים, אנחנו מדברים דווקא על ארבע רוחות. אומר, שימו לב לפסוק ביחזקאל, כשהוא בא להחיות מתים בבקעת דורה, אז הוא לא אומר בואי הרוח מגן עדן. איך אומר הפסוק? מארבע רוחות בואי הרוח. מארבע רוחות בואי הרוח. הרוח מתקבצת ובאה מארבע רוחות, והזוהר הקדוש בפרש השמויס דף י' ג' הבל אלה מכתב מגן עדן בוי הרוח נאו מי ארבע רוחויס, אומר לי רוח אלוי נחסה להי על מעד סלקה מגינסה דארה לגוי קורסאי ידקאי מעל ארבע סומכין, זה יורד לארבע גוף איס נטיל מארבע סדרה על מהגוף של האדם, הרי נוצר, אומר הזוהר, מארבע פינות של העולם, נכון? וכמו שכתוב, שזה בשביל שכל מקום שהוא נפטר האדמה תקבל אותו, אז הגוף נוצר מארבע רוחות העולם, או יפאחי איס נטיל מדלת סיטרי דקורסאי ידע מתקנה עליו. גם כך הרוח הגיע מארבע הפינות של העולם, ומשם באה הרוח ומחיה את הבן אדם. אז זה אומר, הגוף והרוח הם מארבע כנפות, ארבע הפינות, ארבע הקצוות. הבגד של הציצית גם הוא מכנף האורץ, זמירויס שומנו, נכון? ומי שלא מתעטף בציצית, אז לאחוז בכנפות הארץ, וינערו ממנה רשעים. הפינות של הארץ, הקצוות של הארץ, משם מגיע הכוח של ציצית. עוד פעם, לפי המהלך שהתחלנו איתו, זה נפלא. כי ארבע פינות דווקא. לעולם יש צורה שנקרא מקום, והדבר הזה שנקרא מקום הוא חלק מהחומריות. לרוחניות אין מקום, לפנימיות אין מקום. אין לה תפיסה של מקום. ברגע שיש פה מקום, זה אומר שזה דבר גשמי, חומרי, שיש לו מקום ממש, של ארבע. ארבע פינות יש לו. צפון, דרום, מזרח, מערב, יש לו מקום, צורה של מקום. מתוך זה זמירות שמענו. וכמו שהזוהר הקדוש, כשהוא בא לדבר על הבגד של הציצית, אז מכנף הארץ, הוא מתחיל עם הפסוק הזה, מכנף הארץ, זמירות שמענו, צביל הצדיק. כן, הצדיק זה החי, עולמין וכולי, כמו שהזוהר מסביר שם, דיברנו על זה בהרחבה. אבל מכנף הארץ דווקא, מתוך העולם, מתוך העלם, מתוך העקב, מגיע יעקב, מגיע הבגד של הציציס, מגיע תחיית המתים, מגיע להכניס רוח חיים בתוך הגוף, הגוף המרוקן, הגשמי, החומרי, מפלילה עשויס, נכון? אומר השולחן ערוך, מה זה מפלילה לעשות? זה פלא, איך שרוח וחומר ככה נדבקים ויכולים להיות יחד. כשאנחנו רואים את הציציס, במה אנחנו נזכרים? הסמג, באסין, סימן חובוב, כותב הרי שלוש דברים זיכרון. ונזכור את הקדוש ברוך הוא, אדון העולם נזכור, כן? וניסי ים סוף ומניין המצוות. זה מניין המצוות. וזה בעצם אדם צריך לזכור. הוא אומר, קריאס ים סוף, כן, הוא אומר, אדון העולם, ניסי ים סוף ומניין המצוות. עכשיו, מה זה שלושת הדברים האלה? אדון העולם זה ההתחלה של הכל, שיש מציאות בעולם, יש בורא לעולם. ניסי קריאת ים סוף זה שינוי הטבע. כמה שהטבע נראה לך, מציאות מוחלטת, קיימת, אתה חושב שזאת המציאות של העולם. תתבונן לעומק. הציציס תזכיר לך שזה לא המציאות, הטבע הזה משתנה. הטבע, כמה שהוא טבעי וכמה שהוא נראה לך קבוע, הוא לא המציאות היחידה מן הניסים הגלויים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שאין לאדם חלק בתורת משה, עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, כן, וכולי, כמו שהרמב"ן כותב בפרשת בוי. וממילא מעשה המצוות, ראיתם ועשיתם אז כל מצווה ישוי. וכמו שהגמרא במנוחס אומרת, כמה דוגמאות. ראה מצווה זו ותקיים מצווה אחרת. ראה מצווה זו, נכון? יש שם רשימה, שלוש דברים שהאדם זוכה על ידי ראיית הציצית להגיע למצוות אחרות. אם זה, וראיתם אותו ראה מצווה זו, זכור מצווה אחרת התלויה בו ואיזו זו קריאת שמה. ואו דבר שני, תן יעידוך ראיתם אותו וזכרתם ראה מצווה זו, זכור מצווה אחרת הסמוכה לה. ואיזו זו מצוות כלאיים. ותן יעידוך ראי סמויסי וזכרתם את כל מצוות השם, כמעט שנתחייב אדם במצווה זו נתחייב בכל המצוות כולם. זאת אומרת, יש פה שלוש דרכים. האמת היא שיש מה להרחיב בזה, אבל נראה שזה יראה וקיום כל המצוות. שבעצם שלושתם, יש פה בעצם, זה מביא את האדם לכל המצוות שבעולם, לקיים את כל המצוות שבעולם בשלמות. לקיים את כל המצוות שבעולם על ידי הזכירה של הקדוש ברוך הוא, תפיסה של הטבע במציאות ההבנה של העולם בצורה נכונה, וממילא להגיע לקיום המצוות. אז בתחיית המתים יש לנו מארבע פינות, מארבע קצוות העולם באים הרוח, ובבגד של הטלית רומז על כנף הארץ, לאחוז בכנפות הארץ. כמו אומרת שקשור הכנפות האלה לכנפות של העולם. ולכן כשבאה התורה ואומרת לך גדיל אם תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, מרמז המקור חיים, אומר בשוכבך תשמור עליך בקבר אשר תחסה בה, אומר תחסה, זה מחסה על כל האבונות של האדם. זה כמו שכתוב בזויר, שכשאדם לבוש עם הבגד של הציצית זה שומר עליו, מחסה עליו מפני כל האבונות, ואז הוא זוכה להגיע, להינצל מבעלי הדינים. ולהגיע אל זמן התחייה, אומר תלית שאין לה ארבע כנפות, פטורה מן הציצית, רמז אל הגוף, הוא אומר, כי לא יקום לזמן של התחייה, לא יזכה לאוקיצו ורן אנושו יכני אופור, כי טל אורות טל לך. מה זה טל אורות עליך? אומרת הגמרא בקסובס, שזה טל תורה מחייהו, זה הטל של להחיות מתים בטללי שינה. מי שהטל שמחיה את האנשים לעתיד לבוא. הטל הזה, כמה כריכות יש בציצית? 39. טל אורות טל לך. גריחות שבציצית הם כנגד הבגד, מזכיר לנו את הבגד של תחיית המתים. טוב, למה זה? אבל מה קורה? יש אנשים שהשם ישמור ויציל, עושים דברים שעליהם הגמרא אומרת לנו, וחזל אומרים לנו, שלא לא קמים לתחיית המתים, נכון? למשל, הגמרא חוזרת על זה בבא מציעא וכמה מקומות, שמי שלוקח ריבית, מי שלוקח ריביס, לא זוכה לקום בתחיית המתים. יש עוד דברים שכתובים, הלוקח ריבית מישראל, אין לו תחייה. בנשך נתן ותרבית לקח חיו, לא יחיה. מי שלא קורע במועדים, נכון? מי שלא קורע בתפילה במועדים, אומרים חזל גם כן, לא קם לתחיית המתים. יש עוד דבר, מי שפוגם רחמנא ליצלן בבריס, גם כן, מוציא בלבטו לכמותו רמבול, נאמר עליו, וימחו מן הארץ, לא זוכה לקום בתחיית המתים. אומר, וגם יש זוהר בפרשת משפטים, שחוץ שקודשו בריך הוא לא מקפח אגרה משום בריאן דבורו, הקדוש ברוך הוא לא מקפח אף בריאה שהוא ברא, בר אינון דנפקון מגוי מי מנוסה, אלה שיצאו מתוך האמונה. זאת אומרת, מי שעובד עביד הזוכה, יצא מתוך האמונה, ואומר, חוץ מאלה גם שלא קראו במוידים, אנה קודשו בריך הוא עביד מיני ובריאן אחרנין, בגין דלא יסבנה וגוף את דיוקנה דברנש, ולא יקום לאלמין, הם לא יקום לאלמין הבא. אז היה לנו ריבית, היה לנו את מי שלא קורא במוידים, את מי שרחמון אצלם פוגם, ואת מי שאמונה, איבד את האמונה, כן? איבד את האמונה, איבד את ה... הוא עובר ודיזורי, הוא לא נפקו מגוי מיימנוסה. אז יש ארבע עבירות שמנתקות את האדם מעולם התחייה. אומר לכן, יש לכם, וגם כנגדם, למדנו, ואילו שאין להם חלק לעולם הבא, אין תורה מן השמיים, אפיקוירס, אז יש פה ארבע דברים כאלה. ארבע אלה מתפרדים גם לשמונה, וזה גם אלה שלא מקבלים חלק לעולם הבא, וצריך לבנות את זה, אני לא... כעת לתוך העניין, אבל יש פה שורשים, יש פה ארבע שורשים שזה מתפצל ל-12 אפשרויות שאנחנו מצאנו, אבל בכל אופן, מי שפגם בדברים האלה נקצץ גופו מן התחייה, והרוח נקצץ מחיי העולם הבא. הוא אומר, היהודי כזה, הוא אומר, לכאורה, אם היהודי פגם באחד מהדברים האלה, באים ואומרים לנו, לא, אם יש פה ארבע כנפות, ולמרות שהוא עשה אחד מארבעה הדברים האלה, כמו שהוא מרמז את זה בשולחן ערוך, כפל קרנות צליטו, וקשרם או תפרם, ודומה כאילו קצען, ואין לה כנפות. יש לפעמים מצב שנראה שהבן אדם גזר את הכנפות שלו, וזהו, נראה כמו אין לה כנפות. אף על פי כן לא נפטרה, עדיין הוא יכול, יש לו רפואה, ויש מקום לחוטא על כל הדברים האלה. אם הוא עשה תשובה, חיו יחיה עליהם לעולם הבא. וטוב, בעצם, אני לא... יש לו באמת, הוא נכנס פשוט כל סעיף בשולחון ערוך, מסביר את זה במהלך כזה לפי, על פי קבולה, את העניין הזה וגלגולים ומה קורה עם רוב האדם, ועד כדי כך שהוא נכנס גם כן לבאר את כל הדברים פתוח מלמעלה, פתוח מלמטה, סתום מלמעלה. מה עם הקפה שהיא פתוחה, שיש לה ארבע כנפות? אם יקבעו באסטרינגה לעשותה כסתומה, מה היה הדין? כן, כל הדברים האלה שכתובים פה, כל הדינים. אז אומר, מה זה? אומר, גם זה יש סיבה. אומר, למה? והדוגמה שהוא כותב היא מאוד חשובה. ראינו את זה לפני כמה דקות במגלה המוקויס. כי האדם הוא כמו ראי. ולכן כל פעולה שאדם עושה פה בעולם הזה, וכל בגד שיש פה בעולם הזה, הכל קשור, הכל נמצא בעצם בקשר פנימי לדברים האלה. בוא נעבור עכשיו לסוגיה של גרדומי. מה זה גרדומי? גרדומי זה בעצם, היה לאדם ציצית, ונפסקו החוטים של הכנף. לשון המחבר בי"ב סעיף א', אם נפסקו כל חוטי הכנף, ונשתייר בהם כדי עניבת כל החוטים הפסוקים ביחד, קשר. ואם לא נשאר כדי עניבה, אפילו בחוט אחד שנפסק הוא לא פסול. זאת אומרת ככה, בא המקורחיים ומסביר את העניין. אז דבר ראשון, זה פשוט גרדומים פירושו שיריים. מצאנו את זה בכמה מקומות, אבל בעניין שלנו הוא אומר, אדם יש לו ציצית. והציצית הזאת היא בעצם למד בית חוטים, 32 חוטים, שבעצם מקשרים, נכון? מה זה למד בית? נתיבות, פליאות, חוכמה. זה נמשך מהחוכמה. יש במעשה בראשית, יש 32 פעמים אלוקים, בראשית ברא אלוקים. כמה פעמים אין שם הוויה, נכון? עד ההמשך, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, כמו שרשי כותב בתחילת התורה, אבל השם אלוקים, שם אלוקים יש 32 פעמים. זה בעצם הלמד ב' של ספירת הבינה. עכשיו, יש לנו 32 נתיבות פיות חוכמה, וה-32 האלה נרמזים בה, כמה חוטים יש בציצית? 4 כפול 8, 32 חוטים. וב-32 חוטים האלה יכול להיות לפעמים שיש פה משהו של קרט, נחרט, נפסק. הצינור הזה של השפע שמשפיע את השפע לעולם נפסק. בא החידוש הנפלא של גרדומין ומגלה לך שלמרות שנראה לך שנפסק אחד מהחוטים, בכל זאת עדיין יש סיכוי ליהודי, בכל זאת עדיין יש לו תקווה עם משהו נשאר, ואפילו הוא לא נשאר בשלמות, אני נשאר רק כדי עניבה. מה ההבדל בין קשר לעניבה? מי זוכר מגמורה בשבס? קשר זה קשר של קיימה. עניבה זה קשר שהוא זמני, הוא לא באמת של קיימה, הוא לא ממש מחזיק. אבל יהודי שיש לו קשר כלשהו, אפילו קשר של עניבה, זה כבר מספיק, כבר יש פה את החיבור הזה לקדוש ברוך הוא. ופה בעצם, אני לא רוצה להיכנס עכשיו ליותר מדי פרטים, ואני לא רוצה להאריך בזה, אבל יש קריטות, ויש דין גרדומין, ודין גרדומין מתגלה גם בחוטים, וגם בפינות של הבגדים. זה 4 ועוד 32, ביחד 36. כן? כנגד 36 קריסיס. עדיין, כשיהודי מחזיק את עצמו, ויש לו קשר, ואפילו אם חד פעמי הוא הניח תפילין, ואפילו אם פעם אחת הוא קיים איזה מצווה, ופעם אחת הוא נמנע מריביס, ופעם אחת הוא קרא במוידים, אפילו במקרה, נשאר פה כדי עניבה. ואם נשאר כדי עניבה, חיו יחיה, הוא יחזור לחיות. יש עדיין עריכות בדברים, להסביר את הדברים גם לפי שיטת רבנותה מה קורה, ושיטת ריב, האם צריך שישאר מהענף או מהגדיל, והמקורחיים באמת מעריך בכל הפרטים האלה. לא נאריך בזה עכשיו ולא ניכנס לפרטי הדברים, אלא רק העיקרון. השם יעזרנו, יהיו הדברים לעילוי נשמת. בריינלה, בס רב נפתולי, ושיהיה לה עילוי נשום, ותהיה מליצת יושר לכולנו.